קול דוד, קול האמת הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B והוטבירד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים, שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום ראשון 6 בפברואר 2022, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. העיתון איראן כתב במאמרו הפתעתו של אנסאר אללה להרצוג כי הכוחות התימנים תקפו בטילים ורחפנים יעדים בעומק השטח של איחוד האמירויות במסגרת פעולת סופת תימן השלישית. בתגובה להתקפות של איחוד האמירויות על ערים וכפרים בתימן, העיתון איראן הוסיף כי פעולות סופת תימן השלישית נבדלת מהפעולות הקודמות בכך שהן באו בתזמון עם ביקורו של נשיא ישראל יצחק הרצוג באיחוד האמירויות, ובכך הן מהוות סתירה כפולה, כאשר טילי זולפקר פוגעים במטרות כלכליות באבו דאבי והרחפנים סמד פגעו במטרות אחרות בדובאי, כאשר המסר לאיחוד האמירויות הוא להיזהר מלשחק באש עם תימן, והמסר לנשיא ישראל הוא שלטילים והרחפנים התימנים יש יכולת להשמיד יעדים אסטרטגיים גם בישראל. העיתון ג'וואן כתב במאמרו הטילים של אנסאר אללה מגרשים את איחוד האמירויות משאובה, כי חטיפת האמליק, הזרוע הצבאית של איחוד האמירויות בדרום תימן, נאלצו לסגת מנפת שאובה שלאחר מטח טילים בליסטיים ששוגר על ידי תנועת אנסאר אללה על המוצבים שלהם. הקואליציה ניסתה להצדיק את הנסיגה הזו במונחים המדברים על כך שחטיבות העמליק כבר השלימו את המשימה בשאובה, אבל המציאות היא משהו אחר לגמרי. עשרות בני אדם נהרגו ונפצעו בשאובה מהטילים התימנים. כמו כן, המשימה של שכירי החרב האלה שהוכרזה בעבר הייתה למנוע את נפילת מחוז מערב בידי הכוחות התימנים המשותפים, שכיום עומדים להכריע את המערכה לטובתם. העיתון ג'וואן סיכם בכך כי הטילים והרחפנים של הכוחות התימנים המשותפים הפכו למעשה את השולחן על הקואליציה הסעודית, במיוחד לאחר התקיפות של תימן בעומק הסעודי והאמירותי. העיתון אסרי איראניאן כתב במאמר במערכת שלו, דיאלוג תימני-תימני הוא הדרך להביא ליישוב המשבר בתימן, כי הקואליציה בראשות סעודיה שמובילה את המלחמה נגד תימן הסלימה בשבועות האחרונים את ההתקפות האכזריות על הערים והכפרים בתימן, במקביל לתבוסות שלה בשדה הקרב מול ההתקוממות התימנית שהוכיחה את יכולתה להגיב בעומק השטח של מדינות הקואליציה. העיתון אסרי איראניאן הוסיף כי למרות זאת, פתרון צודק ומהיר למשבר בתימן מחייב את הצדדים התימנים לפתוח בשיחות על בסיס האינטרסים הלאומיים המשותפים. עד כאן התוכנית שלנו.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. שלוש רשויות הממשל באיראן קיימו את פגישתם השבועית במעונו של ראש מערכת המשפט חוג'ת אל-אסלאם גולאם חוסיין מוחסני איג'אי. לשכת התקשורת של הרשות השופטת מסרה כי ראש הרשות המחוקקת מוחמד בקר קליבאף, ראש הרשות המבצעת אברהים ראיסי וראש הרשות השופטת גולאם חוסיין מוחסני איג'אי קיימו דיונים בנושאים החשובים ביותר ברמה המקומית והבינלאומית. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש את הצורך להמשיך את העבודה לפי ההמלצות הבריאותיות כדי להגביל את התפשטות המוטציות של האומיקרון. במהלך ישיבת הוועדה הלאומית למלחמה בקורונה אתמול שבת, התייחס ראיסי להגבלות שיוטלו לאור העלייה בהדבקות במוטציית אומיקרון, ואמר כי בכל עיר ומחוז מתמודדים עם עלייה בהדבקות, חייבים הגורמים בהם לקבל את ההחלטות אם להטיל הגבלות או סגירות, אבל לא צריך להכיל את זה על כל המדינה כבעבר. הנשיא ראיסי הדגיש את הצורך להתחייב בהמלצות הבריאותיות ואמר כי הגורמים הבריאותיים צריכים לפקח ברצינות על ההתחייבויות בהמלצות הבריאותיות, בעיקר בהתכנסויות ובמקומות ציבוריים. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן עלי שמחני אמר כי חלה התקדמות מוגבלת בשיחות הגרעין עם המעצמות בווינה. עם זאת, הוא ציין כי עדיין אין סימנים להגעה להסכם. אנחנו עדיין רחוקים מהשגת האיזון הדרוש בהתחייבות הצדדים, אמר שמחני והוסיף בציוץ בטוויטר כי נדרשות החלטות פוליטיות בוושינגטון כדי להגיע להסכם טוב. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי הגיב לצד האמריקני להערכת הפטור מסנקציות על איראן ותיאר אותו כהצגה שלא ניתן לראות בה צעד בונה, וכתב בציוץ בטוויטר, התועלת הכלכלית האמיתית והנתנת לאימות על ידי איראן היא תנאי הכרחי להשגת הסכם. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי שמחני כתב בתגובה להצהרותיו של גורם בממשל ביידן שהכריז על הערכת הפטור מהאמברגו של איראן כי תועלת כלכלית אמיתית אפקטיבית וניתנת למימוש על ידי איראן היא תנאי הכרחי להשגת הסכם. שמחני הוסיף העמדת פנים כאילו האמברגו בוטל אינה נחשבת כמעשה בונה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן אמר כי טהרן ביקשה ערבויות בתחומים הפוליטיים, הכלכליים והמשפטיים. בתגובה לשאלה של כתב סוכנות הידיעות פארס על ההתבטאות של רוברט מאלי כי לא ניתן לתת ערבויות שממשלת ארצות הברית הבאה תשאר מחויבת להסכם הגרעין, אמר עבדוללהיאן כי המשא ומתן בבין לביטול האמברגו התנהל באחד הנושאים העיקריים על אספקת ערבויות כאשר ביקשנו ערבויות בתחומים הפוליטיים, הכלכליים והמשפטיים. שר החוץ אמיר עבדוללהיאן התייחס לפטורים האחרונים בארצות הברית ואמר קראנו לאמריקנים באמצעות מתווכים להוכיח כוונה טובה בכתב על נייר. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן קיבל שיחת טלפון מאת ג'וזף בורל, הממונה על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי, שנסובה על השיחות המתנהלות בוינה. שר החוץ אמיר עבדוללהיאן אמר, אנחנו כנים ונחושים להגיע להסכם טוב, אבל באותה מידה של כנות ונחישות אנחנו מוכנים להגן על הקווים האדומים והאינטרסים הלאומיים שלנו. אמיר עבדוללהיאן הודה לג'וזף בורל, אנריקה מורה והאיחוד האירופי על מאמציהם לתאם את השיחות ואמר, בשיחות הקודמות נרשמו התפתחויות חיוביות אך עדיין לא עונות לציפיות שלנו. מצדו הממונה על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל אמר כל הצדדים צפויים להגיע לוינה עם אג'נדה ברורה על מנת להגיע להסכמה תוך נכונות לקבל החלטות פוליטיות. ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד אשתיה קרא לאיחוד האפריקני להסיר את ישראל מרשימת המדינות המשקיפות בארגון. בנאום שנעשה בוועידה של הארגון אמר אשתיה כי צירופה של ישראל הוא פרס בלתי מוצדק נוכח יחסה של ממשלת ישראל לפלסטינים. יש לציין כי צירופה של ישראל ביולי האחרון למדינות המשקיפות עוררה מחאה בקרב חלק מ-55 המדינות החברות בארגון ודיון בנושא מתקיים במהלך היום. מהבדיקה שנעשתה עד כה בנוגע לשימוש בתוכנות הרגול במשפט נתניהו נראה שהיו התנהלויות לא תקינות ואף לא חוקיות, אך הן אינן משנות את תמונת הראיות בתיק 4000. לפי הבדיקה נראה שהייתה חריגה מהצווים שנתנו, אך לא כזו שהניבה ראיות שהתיק מבוסס עליהן. בדיווח נאמר כי הבדיקה עדיין נמשכת והפרקליטות מחויבת לתת תשובות עד ליום שלישי. בנוסף נערכת בדיקה גם לגבי תיקים 1000 ו-2000. ראש צוות התביעה בתיק 4000 הודיע בסוף השבוע לעורכי הדין של נתניהו כי הפרקליטות עורכת בדיקה מעמיקה כדברה אם המשטרה עשתה שימוש בפגסוס כדי לשאוב מידע מהטלפון של פלבר ואולי גם עדים נוספים. בהודעה לאורחי הדין שביקשו לבדוק את הנושא, היא כתבה כי בפרקליטות מודעים ללוחות הזמנים בתיק ופועלים על מנת לברר את הנושא ולענות לכם בהקדם האפשרי לאחר שמלוא הפרטים יהיו בידינו. יושב ראש מרץ ושר הבריאות של ישראל ניצן הורוביץ איים אתמול שבת על שלמות הקואליציה בשל כוונת שרת הפנים איילת שקד להעביר את חוק האזרחות בקולות האופוזיציה. הורוביץ אמר כי חוק גזעני שמפלה את האזרחים הפלסטינים ואין לו מקום בשום מדינה דמוקרטית כדבריו, ואיילת שקד עושה דרך מסוכנת מאוד להעביר חוק לא דמוקרטי וגזעני כמו חוק האזרחות, ואז בקולות האופוזיציה. זהו מדרון חלקלק, היא פוגעת במה שהביא להקמת הקואליציה. התגובה שלנו תהיה חריפה וכואבת ויהיה מחיר. יש לציין כי חוק האזרחות מתקיים מכוח הוראת שעה המוארכת מדי שנה מאז שנת 2003, עת נחקקה ברקע האינתיפאדה השנייה. מטרתה להטיל מגבלות על מתן אזרחות או היתרי שהייה בישראל לפלסטינים שנשאו לישראלים. החוק היה אמור לקבל את אישור הכנסת עד 6 ביולי, אך הוא פקע לאחר שלא הושג רוב שיתמוך בו. לאחרונה הוא עבר בוועדת שרים לחקיקה, אך גם עתה אין לו רוב בכנסת. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו על הצעד הלא מספיק של ארצות הברית לזירוז השיחות בוויינה. בעקבות הודעת ההקלות האמריקניות וחזרתו של חלק מהפיתורים בסנקציות נגד איראן, דובר משרד החוץ של הרפובליקה האסלאמית באיראן סעיד חטיב זאדה הדגיש כי מה שארצות הברית צריכה לעשות הרבה יותר מזה, שיהיה קשור לביטול כל הסנקציות, כולל אלה הגרעיניות. מחלקת המדינה בארצות הברית הודיעה ביום שישי 4 בפברואר על חזרתם של כמה פיתורים של הסנקציות הקשורות לגרעין בנוגע למתקני בושהר, עראק וכור המחקר בטהרן. גורם אמריקני הסביר את המהלך ברעיון לסוכנות הידיעות AP והדגיש כי הצעד נועד להקל או לזרז את השיחות בוויינה ואין לפרש אותו כסימן לחזרתה של ארצות הברית להסכם. מובן מאליו כי הצעד לא קשור לסנקציות הכלכליות שאיראן מבקשת לבטל אותן ולא ישפיעו עליהן. לפי ההחלטה החדשה של וושינגטון, הוסר רק האיום על סנקציות נגד מדינות וחברות זרות מרוסיה, סין ומדינות אירופה ששיתפו פעולה טכנית עם תוכנית הגרעין האיראנית. אז הסרת הסנקציות נגעה בחלקים שקשורים לדאגות של ארצות הברית עצמה והדאגות של הצד האירופי, ולא מספקת את הדרישות העיקריות של איראן. הרפובליקה האסלאמית הודיעה כבר בתחילת השיחות בוויינה כי המטרה שלה מהשיחות היא ביטול הסנקציות הלא חוקיות של ארצות הברית, ובלי ביטול מועיל ומאומת של הסנקציות, ובלי הצגת ערבויות שיספקו בבירור את האינטרסים האיראניים, אין סיכוי להסכם חדש. שר החוץ האיראני חוסיין אמיר אבדאללהיאן הצהיר כי כאשר הנושאים והנותנים העירנים מדברים על ערבויות, הם מתכוונים לערבויות בכל התחומים, כולל הפוליטיים, המשפטיים והכלכליים. והדגיש כי על הצד האמריקני להוכיח את הכוונה הטובה במעשים ולא במילים. בינתיים הנושאים והנותנים משני הצדדים חזרו לבירותיהם כדי להתייעץ או לקבל החלטות פוליטיות, ואחר כך יחזרו לוויינה. כבר כמה שבועות שהצדדים בוויינה הכירו בנושא הערבויות והאימות, אך על הפרטים יש מחלוקות, ולפתרון המחלוקות בפרטים זקוקים לדיון עמוק יותר, וגם מתבקשת החלטה פוליטית מיוחדת בוושינגטון. לכן מה שאיראן מצפה הוא מהלך רציני אמריקני בנוגע לביטול הסנקציות הנוגעות להסכם הגרעין 2015, שכוללות ביטול הסנקציות הכלכליות על איראן שיובילו לזירוז השיחות בוויינה, שאולי יובילו להסכם אפשרי. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה אמר בנושא זה כי טהרן בוחנת כל צעד נכון בכיוון מימוש ההתחייבויות הנוגעות בהסכם הגרעין. אז מבחינת איראן, נכון שזה צעד חיובי, אך בהחלט לא מספיק, ועל ארצות הברית להכין את עצמה לפני החזרה להסכם למימוש כל ההתחייבויות. עד כאן הפרשנות שלנו מכל דוד.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. העיתונאי ישראל הראל מתייחס למכתבו של ראש הממשלה החליפי ושר החוץ של ישראל יאיר לפיד, שבו הזהיר כי קידום מתווה אביתר עלול לפגוע ביחסים עם הממשל בארצות הברית ולגרור תגובה קשה מצד הקהילה הבינלאומית. הראל כתב כי לפיד יודע נפש עמיתיו לממשלה, בוודאי את נפשו רבת הסתירות והחולשות של בני גנץ. הואיל וגנץ בעל דבבו המהסס, הוא המוסמך לאשר שאדמות אביתר הן אדמות מדינה, כמו גם לקיים את ההסכם עם אנשי היישוב שהתפנו והמועצה האזורית הסמרה. הפאניקה של לפיד צינית מאוסה מפלגת, עם ממשלה זו אכן פועלת כפי שהתבטא לא אחת בהבנה והרמוניה, והשרים באו לעבוד, הוא יכול ליזום דין או ליזום דיון בקבינט ולהטיל וטו. אולם מטרת המכתב היא הפגנת כוח שעלולה להיענות בהפגנת כוח נגדית מצד האגף הימני בממשלה. בדרכו ללשכת ראש הממשלה, לפיד אמור לצבור ניסיון מדיני ומנהיגותי. מכתבו מוכיח שאופיו הפוחז, הלא בוגר, לא שר ממנו. דברי העיתונאי ישראל הראל. פעילי חירויות הפרט בישראל עוד לא סיימו להזדעזע מחוק הפייסבוק שאושר בוועדת השרים לענייני חקיקה, וכבר עומדת הצעת חוק נוספת לגבי הרשתות, אף היא מבית היוצר של מפלגתו של שר המשפטים גדעון סער, תקווה חדשה. על פי הצעת החוק, במקרה שאדם יטען כי עלה לרשת תוכן שמהווה עוולה כלפיו או הפרה של חוק איסור לשון הרע, הוא יוכל לפנות לבית המשפט בבקשה לחייב את ספק האינטרנט לחשוף את הפרטים של האדם שפרסם את התוכן הפוגע. החוק הונח על שולחן נשיאות הכנסת כבר לפני כחודש, אך על פי הערכת גורמים פוליטיים, החליטו החתומים עליו שלא לקדם אותו כדי לא לעורר שוב כעס ציבורי אחרי סערת חוק הפייסבוק. משרד הבריאות של ישראל עדכן כי 1213 חולי קורונה מאושפזים במצב קשה, סי מפרוץ המגפה. הסי הקודם 1193 נרשם ב-17 בינואר אשתקד. בתחילת החודש שעבר לשם השוואה עמד מספר החולים קשה על 101. מנתוני משרד הבריאות של ישראל עולה כי 270 חולים קשה מחוברים למכונות הנשמה ו-16 לאקמו. עוד עולה כי 37 חיובים לקורונה נפטרו בסוף השבוע, אולם הנתון אינו סופי. מתחילת השבוע נפטרו בישראל 295 חיובים לקורונה, כשביום שלישי נרשם סי נפטרים בגל הנוכחי. 59 בני אדם. מאז פרוץ המגפה נפטרו בישראל 9,135 בני אדם. גם שרת הפנים, איילת שקד, נמצאה חיובית לקורונה בבדיקת אנטיגן שערכה. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ולהתראות. כאן כל דוד.